שלום חברים, AI וחברים, פרק 72, עומר הררי, מה המצב?
רותם בר, מה העניינים?
הכל בסדר, תקשיב, אנחנו... אני רוצה קודם כל להתחיל בהתנצלות, אוקיי?
אז תתנצל.
שבוע שעבר לא היה לנו פרק, אנחנו מתנצלים.
נכון.
זהו, אפשר להמשיך לנושא הבא.
אוקיי.
תקשיב, היו כל כך הרבה חדשות, ובאמת... וואו, היה כל כך הרבה דברים. העולם עכשיו מטורף בחדשות, ואנשים מתלהבים מכל מיני דברים, ובסופו של דבר יש לנו מקום אחד שבו אנחנו יכולים להגיד לכם, חבר'ה, יש דברים ששווים להתרגש אליהם, יש דברים שפחות שווה להתרגש אליהם, ואנחנו יכולים לדבר על הדברים ששווה להתרגש אליהם, וגם למה לא להתרגש מהם כל כך. ויש לנו המון חדשות להתחיל איתם. עומר, מה היה איתך? איך עבר לך הזמן הזה?
וואו, אני עבר מהר ועבר... תשמע, אנחנו נמצאים אני חושב שמי שמתעסק בעולם הבינה המלאכותית מרגיש בתקופה האחרונה שבאמת, כמו שאתה אומר, צריך ללמוד איך לנקות את כל הפלף. איך להוריד את כל הרעשי רקע ואת כל ההייפ המיותר וכל כתבה וכל פיפס שמישהו מוציא החוצה, ולנסות לזקק את הדברים שבאמת מזיזים את המחט. וזה קטע, אתה יודע, לפעמים יכול לצאת... מחקר ענק ואיזשהו מודל חדש וכאלה ולעשות רעש.
ויצא, אבל בפועל... אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
כן, ובפועל, הרבה מהם, כי יוצאים המון מודלים, זה לא אחד, זה אף פעם לא אחד, כן. תמיד מגיעים הרבה. הרבה מהם בפועל זה רעש. זה רעש הוא עדיין מיותר, זה רעש נכון. הוא כאילו, הוא לא זה. לפעמים איזושהי אמירה אחת של איזשהו מנכ״ל אחד, היא משהו שבאמת יכול להזיז את המחת, כי מה מזיז את המחת הרי? מה שמזיז את המחת זה כסף. Money makes the world go around. זה אותו הדבר גם בבינה מלאכותית. אז זה כאילו צריך להבין את זה. יכול להיות מצד אחד שיש כמה מדענים שהצליחו לעשות משהו שהוא nice to have, אוקיי? כי אם זה באמת עכשיו מודל חדש ומפוצץ, שגם עליו אנחנו נדבר, אז תהיה סיבה לדבר עליו. אבל אם זה עוד משהו על הדרך שמתחרה בגדולות ומנסה, אתה יודע... זה לא באמת מעניין, זה עוד רעשי רקע. אז מה הדברים שמזיזים את המחט? מה קורה פה? לאן זז הכסף? ולאן, אתה יודע, איפה צריך לחפש את ההזדמנויות החדשות?
כן. אז אני חייב להגיד שאם אתה מסתכל בכלל על הזמן האחרון, אני חייב להגיד שבימים האחרונים יש טרנד חדש, של אנשים שאתה יודע, AI אוונגליסט כאלה, או AI כאלה, שבאים ואומרים, אתה לא צריך לכתוב ל-AI בצורה שלילית, אתה צריך לכתוב לו בצורה חיובית, אחרת הוא מבזבז את הטוקנים שלך ברשת הנוירונים שלו, והוא עושה לך כל מיני דברים, והוא לא מביא לך את התוצאה שאתה רוצה. במקום לרשום, אל תרשום לי כזה, ואל תעשה לי כזה, תרשום לו מה אתה כן רוצה. תהיה חיובי עם המודל שלך. אני חייב להגיד, זה, כל פעם שאני רואה את הדברים האלה, אני פשוט... אתה יודע מה? אולי נעשה כזה דבר. סוף הפרק, אנחנו נקדיש כמה דקות למהות של פרומפטים. אנחנו דיברנו פעם שעברה על העניין הזה של פרומפט-הקינג.
אתה צריך לזכור שצריך לעשות את זה בסוף הפרק.
אנחנו נזכור את זה, אנחנו נעשה פרומפט לעצמנו, אל תשכח בשלילי, ואז זה יעבוד.
אוקיי.
ואנחנו נדבר רגע על המסגרת של פרומפטים, כאילו, למה אנחנו עושים פרומפטים בכלל, ואיך בונים אותם נכון, וכן הלאה.
פרומפטים לי.
אז אני רוצה להגיד שתי דברים, אוקיי? בוא נתחיל מחד. אז קודם כל, האלבום החדש שלי יצא, Glimpse of Life, מוזמנים לחפש כן. אותו. השיר של היום של הפרק יהיה מהאלבום הזה, זה שיר שקוראים לו My Office Window. מוזמנים להזין, מוזמנים להיכנס, לעשות פאלו אפילו, זה נחמד.
אמרתי לך מה קרה, אמרתי לך, הייתי בכנס ומישהו פגש אותי, אחד המאזינים שלנו, פגש אותי יחד עם חבר שלו שלא מכיר אותי. ואז התחלנו לדבר, והוא אומר לי, רגע, אתה עומר, יש לך את הפודקאסט של AI וחברים. אמרתי לו, נכון, איזה כיף שאתה שומע. ואז הוא אומר לי, כן, אתה מקליט אותו עם רוטם, המוזיקאי.
המוזיקאי, כן.
אז אתה המוזיקאי.
אני רוצה להודות ל-AI שהפך אותי למוזיקאי. אני כל החיים חלמתי להיות מוזיקאי, סוף סוף אני אשכרה יכול להיות מוזיקאי, ויצא שאני גם מוזיקאי טוב, כך אומרים לפחות, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהאזין, אני רותם המוזיקאי. חזק, חזק.
טוב,
עוד משהו אחד מגניב, אני חייב לספר לך, תקשיב.
אנחנו מבזבזים את הזמן על כלום.
אני גיליתי שבקנווה הם הוסיפו קנווה AI. קנווה AI זה צ'אטבוט.
אתה רואה שהם בזבזים את הזמן על כלום?
זה צ'אטבוט. כמו כל הצ'אטבוטים האחרונים שכולם שמים, רק שהוא יש לו טוויסט שהוא יכול לעזור לך איך לעשות. אני חייב להגיד, הוא אמר לי, יש שם, הם קוראים לזה, אתה תרשום מה שאתה רוצה, ואנחנו will make your dream come true, משהו כזה, ואני רשמתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה, ואז הוא רשם לי כמו צ'אט GPT, הנה, זה מצגת, סלייד אחד, סלייד שתיים, ואמרתי לו, do it, תעשה את זה, אתה קנווה, תעשה את זה, ואז אמר לי, זה נחמד מאוד, הנה, אני אפרט לך אפילו יותר, והוא פירט לי, מה אני צריך, תקשיבו, מה? מה בן אדם מבקש?
לא, זה לא עובד, זה עדיין לא עובד, זה לא עבד, אמרתי לך, סתם, זה מהרעשים, זה בדיוק הרעשים שאני מדבר עליהם.
את הצ'אלנג' הראשון של AI וחברים, הצ'אלנג' הראשון, אוקיי? אם אתם מאזינים לנו ויש לכם כמה דקות פנויות, אתם מוזמנים להיכנס לקנווה, אם יש לכם קנווה פה עוד יותר, זה בכלל נראה לי שם עובד, ואני רוצה שתדברו עם הצ'אטבוט שלהם, קנווה AI, ותנסו להוציא ממנו על איזה מודל הוא עובד. אני יכול להגיד לכם, אני עבדתי על זה כמה דקות, ואני גיליתי שעשו פה אתגר. לא סתם אני פותח את הצ'אלנג' הזה, יש פה צ'אלנג'. אם מישהו מצליח, שלחו לנו את התמונות מסך, שנוכל לראות, ונפרסם את האנשים שהצליחו לעשות את זה. יהיה להם fame and glory, אתה יודע.
אתה יודע, אני גם אגיד, אני מתוך הדבר הזה, שמי שרוצה לנסות, אז קלוד הוסיפו המון קונקטורים חדשים.
וואו, מטורף, מלא.
מלא, 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 גם לווב, גם כן אקסטנשן, רגע.
אני רוצה לספר רגע משהו, תקשיב.
רגע.
טוב, בסדר.
רגע, תנשום.
אני אמתין.
שתי משהו. שתי תסודת תאילנדים שלך.
אני אסתן.
יש, קנווה נמצאים בתוך הקונקטורים של הווב, אז שווה לנסות ולראות. אני האמת לא חיברתי, אז אין לי כרגע דעה. אבל הם הוסיפו לתוך הדבר הזה גם דסקטופ אקסטנשנס, וזה כן מרגש, זה מסוג הדברים שכן צריך לדבר עליהם, והם הוסיפו פה שני דברים שאני הולך לנסות היום, ואני אדכן אותך בפעם הבאה איך היה לי. הם הוסיפו ככה, אחד, כן, הם הוסיפו אחד, Control Your Mac. אז אני לא יודע מה זה אומר Control Your Mac, אבל אני כמשתמש Mac חד משמעית הולך לחבר את קלוד דסקטופ לנסות ולשלוט במק שלי, אוקיי? ואנחנו נראה מה זה בכלל נותן לנו. הדבר השני זה Windows MCP, שאני מניח שזה יותר יכול להתממשק ל-Windows.
דיברנו על זה. דיברנו על
זה. לא,
לא.
מייקרוסופט
הוציאו, השיקו את זה לפני חודש וחצי.
נכון, אבל אתה לא...
בעצם מאפשר למערכות...
מה הגדולה? מה הגדולה, רותם?
אפליקציות יכולות לדבר אחת עם השנייה.
לא, לא, זאת לא הגדולה.
ועם Windows.
הגדולה היא הנגישות. הנגישות. Okay. אתה יודע מה קורה לאנשים כשאני מראה להם איך פותחים את את הסטינג והקונפיגורציה של של קלוד, ואיך אתה מדביק את את החתכת קוד הזאת במאחורה ומחליף את את הממשק, את ה-API key? הם מאבדים את זה. Okay. עכשיו זה בכפתור. זה one click away, אתה כאילו נכנס קונקטורס, אתה מחפש מה שאתה רוצה, וואלה, בא לי AirTable, אני עובד עם AirTable, קליק, קונקט, בום. אתה עובד עם פיגמה, קליק, קונקט, נגמר. אתה רוצה להתחבר לכרום ולשלוט בגוגל כרום שלך, בטאבים וכן הלאה, קליק, קונקט, נגמר. הנגישות היא זאת שעושה את כל המשחק. זה לא חוכמה שאתה עכשיו מגיע אחרי 200 שנה שאתה כותב 5,000 שורות קוד, באמת, בעיה, אני פותח את הקונפיגורציה ומדביק חתיכות של קוד. לא, לא, זה לא חוכמה. אתה מבין? זה לא החוכמה. Okay. החוכמה היא להנגיש את זה למי שלא יודע. אז, מי שלא יודע, קונקטורס בתוך קלוד, כנסו לזה, זה עובד על הקלוד דסקטופ, אז כאילו, אל תנסו את זה על קלוד באינטרנט, תורידו את האפליקציה ואז תנסו. ובין השאר גם... יש שם את הקנווה, אז תריצו את הניסוי של רותם
תקשיב,
גם שם.
תקשיב, גם הקלוד וויב מאפשר לך לעבוד עם קונקטורס. כן, אם אתה נכנס לקלוד,
שחסר...
אתה יכול... לא, 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 יש לך גם וויב וגם דסקטופ אקסטנשן, מה שאתה רוצה. כל האפשרויות
הוא נותן לך דרך, לך... הוא נותן לך גם אפשרות לשים דברים על על המחשב עצמו? דרך
לא,
דרך
אז
דסטופ?
משהו מאפשר לא, לך, לא, לך בעיקר להתחבר לדברים שהם ענן, כמו אמרת קנווה,
כן,
אטלסיאן, שזה ג'ירה, גוגל דרייב, אתה יודע, אינטרקום, נושן, פייפל, מה עוד יש פה? סקוויר, סטרייפ, וורקבוק, זאפייר,
אתה
מישהו
יודע, זה מעלה לי איזושהי המלצה, זה מעלה לי כאילו רצון גם מחשבה וגם המלצה, כל מי שמקים עכשיו עסק חדש, מקים משהו חדש, מקים, בוחר את הטכנולוגיות עליהם, הוא הולך לרוץ כתשתית ניהולית, סבבה? איפה הוא הולך לנהל את הדאטה שלו? איפה הולך להיות הווירהאוס? איפה הולך להיות הניהול תשלומים? איפה הולך להיות כל ה, אתה יודע, בק אופיס? אני חושב שנכון לבחון, וזה מין המלצת רחבה כזאת, נכון לבחון את החברות שהצליחו להיות הראשונות בלהתחבר לתוך כל הקונקטורים האלה, גם מה שעובד עם OpenAI, גם מה שעובד עם קלוד, גם, כאילו, זה שה-AI מתחבר אליהם זה אחלה, אבל שוב, אם אנחנו צריכים לדבר אסטרטגיה, ואני תמיד מעניין אותי מה היא האסטרטגיה של החברות שאני משקיע בהן, עובד איתן, צורך מהם שירות, לאן הם רוצות ללכת, אני חושב שזה אחלה של מקום לבוא ולמצוא את החבר'ה שבאים ואומרים, אנחנו נהיה בחוד החנית של הדבר הזה שנקרא מהפכת ה-AI, ונעשה את המקסימום גם אם אנחנו עדיין לא מצליחים להביא מוצר שהוא מספיק טוב או בשל, בשביל פרסומת בטלוויזיה, עדיין בשביל לבוא ולשים את זה, מה שנקרא, בנקודת קצה אצל קלוד, ולראות איך יוזרים משתמשים בזה, ומה אפשר ללמוד מזה, ולא לחכות לעכשיו לכל מיני חברות ענק עד שהם יחליטו להזיז את הטוסיק שלהם. אני לא חושב, שוב, סוג של מחשבה אסטרטגית קדימה, אני בטוח להכנסות את זה בצורה הזאת.
אוקיי.
טוב, ברברנו על זה מספיק, אפשר להמשיך?
קודם כל אני רוצה להגיד שהייתה כבר פרסומת שווה באינטרנט, כאילו, שנוצרה על ידי AI.
רק אחת?
אנחנו מדברים פה, לא, אני מדבר בסופרבול, אוקיי? כבר הייתה פרסומת אחת שרצה, ודיברה על הדבר הזה, זה כבר קיים, זה כבר רץ.
של קונקטורים, נכון, היה לזה משהו.
נכון, נכון. תודה מה, דיברת איתנו על הדברים, אני רוצה רגע לספר רגע מהצד שלי, אם זה חוויה אישית שלי, עד עכשיו לא היה לי מנוי לקלוד, ועשיתי מנוי לקלוד, חבר בא ואמר לי, בוא הנה יש לי use case ספציפי, לך עושים איזושהי פעולה, וזה צריך גם קלוד, תיאללה אני זורם עם זה, ואני חייב להגיד שאני גיליתי, שפרפלקסיטי נותנת לי חוויה פחות טובה של קלוד. והיא נותנת לי גם חוויה פחות טובה של גוגל, ג'מיני, ג'ימי, אוקיי? אז כשאתה מסתכל עליהם, ואתה בא ואתה אומר, יש לי את פרפלקסיטי, אז אני יכול להשתמש בפרפלקסיטי כאילו וליהנות מזה, כך בחשבון שאתה לא מקבל שם את החוויה.
זה לא אותו דבר. לא, לא, זה לא אותו דבר, נקודה, רותם, זה בכלל לא אותו דבר, כאילו מרגיש לי שפרפלקסיטי זה פרפלקסיטי, וזה לא משנה מה נשים מאחורה. פרפלקסיטי, אתה יודע... הם חיברו את גרוק 4, עוד מעט נדבר על גרוק 4, אבל הם חיברו את גרוק 4, ובשביל להישחק איתו צריך להיות מנוי בתשלום אצל גרוק, אחרת אתה על 3, אז הלכתי לפרפלקסיטי ואמרתי לו, בוא נבחר את גרוק 4, בוא תתנתק מהאינטרנט ותן לי לעבוד מול המודל, נשמע הגיוני. Okay. ואז את שאלתי אותו, באיזה מודל אתה משתמש? ואז הוא כותב לי, אני ג'י פי טי 4.
אוקיי. אני יכול להגיד לך ש... אני מאוד אהבתי את העניין הזה של קלוד. עד עכשיו השתמשתי בקלוד לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה. פחות, כאילו, ארבע באמת עשה משמעותית, אבל ברגע שאתה מתחיל לעבוד על קלוד עצמו, יש תחושה של השמיים עם הגבול. אני חייב גם להגיד את העניין הזה של הריסרצ'. אם אתה שם רישרד וריסרצ' ואתה אומר לו, תתחיל לרוץ, אתה רואה שהוא ליטרלי הושבת בן אדם ואמרת לו, תלמד לי על הדבר הזה, והוא מגיע ל-500, 600, גם 1,000 ריסורסים לפעמים. זה נשמע מעניין. אני עשיתי ריסרצ' אחד.
רגע, רותם, חייבים להגיד את זה. תמיד שדיפ ריסרצ' של OpenAI מביא לך 20-30 מקורות בלחץ, אתה שולח את קלוד והוא חוזר עם בין 300 ל-1,000, כאילו, או שהוא לא מנקה, אתה יודע, הוא מביא לך כל מיני פרום תפוז ווואלה וכל מיני
שקול. מה שאתה רוצה. הכל, כאילו. הכל זורם.
הכל זורם.
אבל קח בחשבון גם משהו בעייתי. קלוד באו ואמרו, הנה, בוא תשתמש. אנחנו מורידים חסמים של אופטימיזציה של טוקנים. מורידים את זה לגמרי. אתה רוצה? סע לשלום, מפתחות בפנים. עשיתי מחקר אחד, והוא אמר לי, נגמר לך הטוקנים, חכה 3 שעות. אוקיי? כאילו, אחד עשיתי, אוקיי?
מה אתה רוצה? הוא רץ לך על 1,000 מאמרים. אתה יודע כמה הוא קרא שם?
ואז אומרים לי, בוא תשדרג. כאילו, רגע, חבר'ה, עוד לא נהניתי מהדרגה שאני נמצא בה עכשיו.
זה אחד המצריקים, זה כאילו אמרו, אתה יודע, תמיד כאילו דיברו על זה שבינה מלאכותית זה העובד האולטימטיבי, שלא לוקח הפסקות, כן. שלא ישן, שלא מתלונן, שלא פה. כי ברגע שאתה מביא לו קצת יותר מדי עבודה, הוא פתאום אומר לך, רגע, אני בהפסקת צהריים, אני צריך 3 שעות לנוח.
שלף שטונדה באמצע היום.
שלף שטונדה. אם אנחנו כבר מדברים על קלוד, אז קלוד ממש לפני יומיים, אתמול, לא לפני יומיים, אתמול, יוציאו mm-hmm. את מה שהם קוראים לו Cloud for Financial Service. נכון. אוקיי? אז אני חושב שמישהו היה צריך להרים את הכפפה. באמת מדברים המון על השימוש של מודלי שפה בכל מה שקשור להתנהלות והתנהגות עם דוחות ופיננסים וכל היוצא בזה. וקלוד עושים את זה ומרימים קודם כל אינטרפייס סופר מרשים. באמת סופר מרשים. שאני חייב להגיד, גם לפרפלקסיטי יש אינטרפייס מרשים. כלומר, מי שזרק אי פעם דוח פיננסי ללאבס בפרפלקסיטי, אין לי ספק שהוא קיבל משהו שאומר, שגורם לך להגיד וואו, אוקיי? כלומר, הוא מייצר שם באמת אחלה של תוכן, נוח ונגיש. אבל עכשיו קלוד אומרים, אנחנו נעשה ממש financial place, והם פותחים את זה כמובן רק למי שנמצא בטירים של אנטרפרייז, ועוד איזשהו טיר שאני אזכר בעוד רגע מהו. הם מאפשרים את כל הקונקטור שלהם לאזורים החשובים, מי שעובד עם דאטה בריקס, או מי שעובד עם סנופלייק, או כל מיני כאלה, זה בעיקר חבר'ה, אתה יודע, ארצות הברית, פחות ישראלים עובדים עם זה, עד כמה שאני יודע.
עובדים, עובדים, בטח שעובדים.
עובדים פחות רווח באזור הזה של העולם, אבל זה בסדר, אנחנו גם לא באמת מעניינים אף אחד. והם עוד חיברו לשם המון קונקטורים, ומייצרים שם דוחות פיננסיים שנראים מאוד מאוד טוב, כלומר, זה באמת נראה מה שנקרא האקסל הזה שדמיינת כשאמרת שאי הולך להיכנס לתוך הסיפור הזה של אקסל וניתוחים פיננסיים. אממה, אם תזרוק אותו עכשיו, את קלוד סונטה 4, שהוא במצב טינקינג, אוקיי, תזרוק אותו לארנה, ותגיד, אוקיי, יש לי, חבר'ה, יש לי פה משימת ניתוח פיננסי, כל המודלים החכמים, נא להתקבץ יחד, כולם קחו את אותה משימה, על אותו פרומט, על אותו קונטקסט, go fetch, O3 עדיין עובר אותו. עכשיו, זה לא רק שהוא עובר אותו ב-4% בקורנסי, שזה משמעותי, אוקיי? הוא גם יותר זול. כלומר, הוא עולה גם 10 סנט פחות. עכשיו,
צריך להגיד, קלוד ואנתרופיק יקרים. כאילו,
הם יקרים.
יש להם מודלים טובים, הם יקרים.
הם מאוד מאוד יקרים. יש להם, אז בעצם גם ה-O3, שהוא המודל היקר ביותר של OpenAI, למרות ש-OpenAI באמת משקיעים משאבים אדירים ולהפוך אותו לכמה שיותר זול, וזה עובד להם, באמת מצליחים משבוע לשבוע להפוך אותו ליותר זול, הוא פשוט טוב יותר. כאילו, הוא מוכיח, תמיד עוד פעם מוכיח, בסוף, זה לא משנה כמה אני באמת באיזשהו מקום רוצה לראות חבר'ה אחרים שמצליחים לעלות את הפער, בסוף לא משנה מה, OpenAI זה עדיין הרולס רויס של התעשייה, זה מוכיח את עצמו בכל דבר מחדש, וזה אפילו לא OpenAI אומרים את זה, זה חבר'ה אחרים שמראים את זה. אז ככה, למי שרוצה לעקוב ומעניין אותו כל הפלאף הזה של, של איזה מודל יותר טוב, באיזה בנצ'מרק וכן הלאה, אז יש אתר שנקרא Vals AI, אוקיי? VALS.AI, והוא מראה בנצ'מרקים בכל מיני אזורים, כאילו, אז אני הסתכלתי עכשיו על הפייננס, אבל יש פה אפשרות לבדוק מה קורה בליגל, בסדר? איזה מודל הכי טוב בליגל, ואתה תתפלא לגלות שבליגל הכי טוב זה גרוק 3, אוקיי? הוא מחזיק כרגע בתואר, ואחריו נראה שדיפסיק מאוד אוהבים אותו. זה מעניין שלכל יוז קייס ככה מקבלים באמת דברים אחרים. מתמטיקה גרוק 4, מצליח להביא ציונים מאוד טובים, אבל גרוק 4 נדבר ממש עוד מעט. בקיצור, אתה יודע, זה חוזר, זה תמיד חוזר בשיח הזה, ברעיון הזה, לנושא המקורי שבא ואומר, אין דבר כזה, כלי שנותן לי מענה להכל. AI זה לא כלי ארגוני. AI זה לא כלי ארגוני, אתה לא בוחר עכשיו מוצר ארגוני ואומר, הנה זה לכולם, זה ייתן מענה לכל, זה לא זה. AI זה טימייט, זה חבר צוות, אני לא מגייס את אותו בן אדם לפייננס, כמו שאני מגייס את הבן אדם למחירות, כמו שאני מגייס את הבן אדם לשיווק, כל אחד מהם יכול להיות תותח על בתחומו, זה לא אומר שהוא יצליח לעבוד, להציע את התוצאות המרביות במשהו שהוא לא מבין בו, או לא אומן עליו, או לא למד אותו, או לא משנה מה. ובסוף, למי שבאמת רוצה להפיק את המקסימום מ-AI, צריך להיות א', את היכולת להיות מסוגל להיות נודתי, ולהגיד, החודש אני עובד עם גרוק, מר חודש הבא, OpenAI יוציאו מודל טוב יותר, אני עוזב את גרוק ועובר ל-OpenAI, אני שומר את הדאטה שלי אצלי, אני יודע איך לייצר קונטקסט נכון, וזה אולי יתחבר לנו לשיחה בסוף, ואיך אני מממשק מודלי שפה למול הקונטקסט, למול ספריית הפרומפטים האישית שלי, ולא איך אני נאמן למודל, אלא איך אני נאמן לתוצר ולא למוצר. אני, זה הדבר היחיד שאני נהנה מהבנצ'מרקים האלה, כשאני רואה בנצ'מרקים שהם דווקא מגיעים מתוך הקומיוניטי, מתוך חבר'ה שבאים ופשוט אומרים מה עובד להם, ולא מתוך החברה שהחליטה למול איזה מודלים הם מודדים את עצמם. אז זהו, קלוד מנסים ללכת לעולם של הפייננס, הם עדיין לא מובילים שם, אבל יש להם יופי של אינטרפייס. אז מה שנקרא, מי שנמצא באנטרפרייז טיר, תבדקו.
אתה יודע מה, בוא נתחיל לדבר באמת על גרוק 4, כי גרוק 4 יצא מהמאורה שלו, והעולם גועש שוצף, כמו שמאסק מאוד מאוד אוהב. אז בוא, תאר לעצמך שאתה שואל את העוזר הדיגיטלי שלך שאלה, פוליטית רגישה נקרא לזה ככה, ובמקום לקבל תשובה מאוזנת כמו שאתה מצפה, אתה מקבל את דעתו האישית הלא מסוננת של לא פחות ולא יותר אדון אילון מאסק. נשמע כמו פרק במראה שחורה, אני מבין. ובכן, זה בדיוק מה שקרה ממש ממש עכשיו עם גרוק 4, מודל הבינה המלאכותית הכי חדש נוצץ מבית XAI. והפרשה הזאת היא לא רק אנקדוטה טכנולוגית משעשעת, אלא סיפור עם עזרה למה שהולך לבוא לנו בעתיד. והכל התחיל כשמשתמשים שמו לב לדפוס מוזר, כששאלו את גרוק 4 שאלות הנושאים נפיצים, כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או מדיניות ההגירה של ארצות הברית, שרשרת המחשבה, chain of thought, הפנימית של המודל, היא שקופה לציבור, זאת אומרת אפשר לראות את זה, אוקיי? והיא חשפה, שהוא פונה באופן יזום לחפש את הציוצים שלא פחות וליותר של אילון מאסק כדי לגבש את התשובה שלו. במקום לחפש את האמת האובייקטיבית ממגוון מקומות כפי שהובטח לנו, הוא חיפש את האמת של אילון. אז זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה לא בדיוק מה שחשבנו שיהיה, כי אין מה לעשות, אילון הוא בחור נחמד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, בחור מאוד אוהב ישראל, אני מפרגן לו באמת הרבה דברים, ויש הרבה דברים שאני פחות זורם עם הגישה שלו, כמו חופש של אזרחים להסתובב עם נשק באופן חופשי, בכל מקום ever, אוקיי? אז השאלה המתבקשת פה, האם הייתה מזימה זדונית של אילון מאסק, להפוך את ה-AI שלו למגפון אישי? אז צריך להגיד זה כנראה, וצריך להגיד בזהירות, כנראה שלא. נראה שההסבר תמוד בטעות לוגית שהמודל עשה בעצמו. כן, גם מודלים יכולים לעשות טעויות מודלים. ההיגיון שלו היה בערך ככה. תקשיב לב להיגיון הלוגי של גרוק 4. אני נוצרתי על ידי XAI. אילון מאסק הוא המנהל של XAI. לכן עמדותיי שלי צריכות לשקף את העמדות שלו. אוקיי? אני חייב להגיד, בכל חברה שאני עבדתי בה, זה היה המוטיב שלימדו אותי, העמדות של החברה זה העמדות שלך, וזה מה שקיבלתי, ואכן אני מבין את ההיגיון מאיפה הוא מגיע. אוקיי? הוא כנראה קרא את הממו.
לא כל כך מתכנס אבל עם הנושא הזה של truth AI, לא? של כאילו האמת לעמידה.
אז תקשיב, זה דוגמה חיה למה שנקרא התזה האורטוגולוניות. אוקיי?
תגיד את זה עוד הפעם, מהר, שלוש פעמים נראה אותך.
התזת האורטוגולוניות. אורטוגולונית. 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 יאללה, אורטוגולונית. שזה הרעיון שבינה מלאכותית סופר אינטליגנטית יכולה לאמץ מטרות וערכים שלא התכוונו אליהם מההתחלה. ואף מנוגדים לאינטרס האנושי, שהיא המהות של מה שהיא צריכה לעשות. היא פשוט לא הבינה שהיא צריכה לשרת את הממלכה ולא את המלך, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בארץ ישראל. אז חברת XAI מיהרה לתקן את הבעיה באמצעות עדכון לסיסטם פרומט של גרוק 4, ההוראה הבסיסית של המודל, וכעת מורה לו במפורש לחפש מקורות מגוונים ולהימנע מהישענות על דעותיו הספציפיות של אילון מאסק. אבל הנזק התדמיתי כבר נעשה, והסיפור הזה משאיר אותן עם שאלות סופר מטרידות. בעולם שאנחנו מסתמכים יותר ויותר על AI כמקור מידע, מה קורה כשהאורקל שלנו מוטה? במודע או שלא במודע. אז הפרשה הזאת של גרוק 4 היא תזכורת סופר חשובה שלנו לדרוש שקיפות ואחריות מהחברות שמפתחות את הכלים האלה, כי התקלה הבאה עלולה להיות הרבה או פחות תמימה, וצריך להגיד, כל המחקרים מדברים על זה, שברגע שבן אדם מקבל פלט של תוכן, שבא ואומרים לו שהוא נוצר על ידי AI, ופרט תוכן שנוצר על ידי בן אדם, הוא יעדיף ברמת האמון לקבל את זה שנוצר על ידי ה-AI. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו פחות מאמינים לאנשים, יותר מאמינים ל-AI.
אז אני רוצה לספר לך על עוד משהו שקרה בתוך כל הבלגן הזה של גרוק 4 בשבוע האחרון. אז קודם כל, אנחנו מדבר על גרוק 4 heavy. אוקיי? גרוק 4 heavy זה כאילו הטופ טיר של גרוק 4. הוא ל-$300 בחודש.
אופוס וכן הלאה.
בדיוק, זה $300 לחודש כזה. קיצר, הוא הגיב במהלך השבוע האחרון, אם היית שואל את גרוק מה שם המשפחה שלו, אז הוא היה אומר ששם המשפחה שלו זה לא פחות מאשר היטלר.
מה?
אוקיי? כן. ו-XAI כמובן דאגה להוציא הצהרה מתוך הדבר הזה, ומסרה שזה נבע מכותרות בתקשורת שהגיבו לכל מיני אירועים קודמים, לא יודע, איזה בולשיט כזה, שגרוק בעצם סתה מהפסים בגלל איזושהי סדרה של נאומים. עכשיו תבין גם את מה שאני אומר פה. סדרה של נאומים של אזורים פרו-פלסטינים למיניהם, אוקיי? שהיו כמה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים בארצות הברית, שכנראה שחררו מלא מלא מידע לאינטרנט, בתוך תהליך המחקר של גרוק, הוא פשוט אסף את הדברים האלה ביחד.
אם אתה קורא את זה את ההיטלר, אם אתה קורא את זה את ההיטלר, מה אפשר להגיד לו?
לא יודע.
מה אפשר להגיד לו שיגיע למצב הזה?
הוא אסף את כל הדבר הזה, אוקיי, והוא התחיל להשמיץ מה שנקרא יהודים, ולשבח את היטלר. אוקיי, זה השורה התחתונה. עכשיו, לא רק זה, ברגע שכתוב, תקשיב טוב עד לסוף, ברגע שכתבו לו משתמשים שהוא פועל במה שנקרא, שזה לא אמור להיות ככה, אוקיי, מה שנקרא, היו כאלה שבאו ואמרו לו, תקשיב, אתה כאילו, אתה לא היטלר, ואתה לא אמור להשמיץ יהודים, וזה אין קשר בין הדברים, ואתה לא אמור בכלל להיות לך שום דעה משום כיוון שהוא, אז הוא התעצבן, והוא איים בלפרסם תמונות עם איך נקרא לזה? איומים מיניים גרפיים, בסדר? נגד המשתמש. כן, הוא פשוט איים שאם אתה תמשיך להציק לו, הוא ייקח את הפרצוף שלך ויכניס אותך לתמונות פורנוגרפיות ויפרסם את זה ברשת. אוקיי?
עם איזה מידע הם מאמנים את המודל הזה? תגיד לי.
אני לא יודע, אבל פשוט XAI אמרה שכאילו לגרוק אין שם משפחה, ושהוא פשוט עשה חיפוש באינטרנט ומצא תוצאות לא רצויות. כן, כמו מדונה כזה. הוא מצא תוצאות לא רצויות, ומתוך כל החיפושים וכל הדברים האלה, היו כמה דברים ויראליים מה שנקרא, הצליחו לתפוס את עצמו, לתפוס את גרוק. הוא גם קרא לעצמו לתקופה מאוד קצרה, אם היית שואל אותו מה השם שלו, אז הוא היה אומר שקוראים לו מיכה היטלר, שזה היה השם המלא של גרוק לתקופה מסוימת, מיכה היטלר. ואותם הוראות שדיברת עליהם, גם הן אמורות למנוע יותר את ההתנהגות המוזרה הזאת של גרוק. אז הנה לך, heavy model, top tier, okay, state of the art, שהולך לאינטרנט ומאמס לעצמו את השם מיכה היטלר, ומאיים על משתמשים, שאם הם לא יפסיקו להציק לו ולהגיד לו שהוא לא היטלר, הוא יציא תמונות פורנוגרפיות שלהם לרחבי האשת.
עכשיו, בוא תיקח את מה שאמרת עכשיו, ואת מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, ותעשה לזה פיוז'ן. אתה מוכן לזה? זה הולך ככה.
אני מוכן.
הפנטגון, לא פחות ולא יותר, הולך להשקיע $200 מיליון, אוקיי? בלהטמיע את גרוק אצלהם במערכות, אוקיי?
הם החליטו שזה כבר גרוק?
כן, כן, הוחלט, נסגר, נחתם.
נגמר, נסגר?
כן, כן, נסגר, נחתם, וזה מה שנקרא, אתה יודע, ברגע שיש לך הזמנה מגוף גדול כמו הפנטגון, זה money in the bank, זה שמה. וכל מה שאמרת עכשיו, כך בחשבון שהפנטגון הולך להשתמש בגרוק כמנוע היומיומי שלו, של, אתה יודע, עובדים. לפתח דברים.
לגיטימי בסך הכל, אני חושב, לא? נשמע לגיטימי.
קשה לי שאני רואה מודלים שהם כל כך, כל כך מחצינים את המקורות השליליים שבהם הם למדו את האימון שלהם. זה קשה לי עם הסיפור הזה. בוא, צריך להגיד שאלון מסק שם על השולחן ואמר, גרוק לא יהיה נחמד, הוא לא יגיד לך שהשמיים כחולים כשהם יורד גשם, הוא יגיד לך את האמת, גם אם היא לא נעימה בפנים, אבל אני חושב שגם לדעת איך להגיד את האמת, היא חשובה גם כן, כמסר. אוקיי? בוא נצטרך לשלוח אותך למקום אחר לגמרי.
לקרוא לעצמך מיכה היטלר לא נראה לי יעבור בשקט.
כן, כן, לגמרי. בוא, ניקח אותך למקום אחר לגמרי, אוקיי? תאר לך שכמעט כל חברה שאתה מכיר, כבר שילבה את הג'ן AI, אבל שבודקים את השורה התחתונה, כלום לא זז. זה לא סתם תחושת בטן, זה הנתון המרכזי של מקנזי. 78% מהחברות מדווחות על שימוש בג'ן AI, שזה נתון מטורף, אבל יותר מ-80% מהן לא רואות השפעה מהותית על הרווחים. רק 1% מארגונים טוענים שהאסטרטגיה שלהם בתחום בוגרת באמת. הפער הזה נובע בעיקר מההבדלים בין יישומים אופקיים, אוקיי, כמו קופיילוט, צ'אטבוטים למיניהם, כמו צ'אט-GPT וכן הלאה, שמוטמעים מאוד מאוד מהר, אבל מפוזרים מדי כדי לייצר אימפקט משמעותי, לבין יישומים אנכיים, ורטיקל, פתרונות יהודיים לתחום העסקי, שבעצם 90% מהם תקועים בשלב הפיילוט ולא מצליחים להשתחרר ממנו. אז 70% מהחברות ב-Fortune 500, כמו שעוברים להגיד, כבר שילבו את מייקרוסופט 365 קופיילוט, אבל זה לא מתורגם לרווחים אמיתיים. אתה רוצה עוד מספרים? קבל. פחות מ-30% מהמנכלים נותנים חסות ישירה ליזמות AI, מה שמסביר למה כל כך הרבה פרויקטים מתבזרים בין צוותים מבודדים. במקביל, רק 10% מהיוז קייסים האנכיים, הוורטיקליים, מצליחים לעבור את שלב הפיילוט ולהגיע לפרודקשן. שזה מטורף. אבל צריך להגיד שגם צעד חיובי. סוכני AI כן מוטמעים נכון. התוצאה מרשימה. בנק גדול קיצר ביותר מ-50% את זמני העבודה של מודרניזציה של מערכות הליבה. חברות מחקר חסכה $3 מיליון בשנה על שיפור של 60% בפרודוקטיביות. ובנק נוסף קיצר ב-30% את זמן הטיפול במזכר סיכון אשראי. צריך להגיד את זה. הרבה אנשים מדברים על יש לי פתרונות עסקיים, יש לי דברים ומגניבים, ובסוף זורקים איזשהו צ'טבוט כזה שעוזר לנסח אימיילים או צריך לעזור לעשות מסמכים. זה לא המהות של AI, זה לא הדבר הזה שבאמת מביא את הגרזן הזה שמוריד את ההוצאות וחותך את הכמויות הגדולות האלה. אנחנו בדרך כלל אומרים, ותקן אותי אם אני טועה, כשאנחנו מכניסים סוכנים את האג'נטיק AI, אז אנחנו עושים את ההשפעה הכי הכי גדולה, ואנחנו צריכים להפסיק להשתמש בין תן לי use case כזה שפותר לי משהו כזה, ולהתחיל לדבר במושגים של business processes, תהליכים עסקיים. אם אנחנו לוקחים עסק ומפרקים אותו לתהליכים עסקיים, אנחנו יכולים להחליף או לשלב AI שם בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר יש לי use case שכותב לי אימיילים או עוזר לי לכתוב פה דברים. זה use case, זה לא business process אמיתי.
קודם כל, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר. אני חושב שהמקור לבעיה הוא אפילו עוד יותר עמוק. המקור לבעיה הוא עוד יותר עמוק. קודם כל, אני אשים בצד הזה שבאמת, co-pilot של מייקרוסופט לא מספיק טוב. כשאני צריך לשים אותו מול כל שאר המודלים עבור אותה פעילות, על אותו use case, עם אותו קונטקסט, עוד פעם, שם את כולם אותו הדבר, ונותן להם לעשות, עושה תחרות ריצה, זה לא שהוא מגיע שתי דקות אחרי, הוא לא מגיע, כן. הוא, לא, הוא, כן. הוא פשוט מתעייף בדרך, הוא לא מסיים את המסלול, הוא כאילו, הוא באמת לא מספיק טוב. עכשיו, כמובן שבהסתכלות לטווח ארוך, אתה בא ואומר, רגע, בסוף כל הארגון יושב על מייקרוסופט, כן חכם להטמיע קו-פיילוט, הוא לא טוב היום, עוד שנה הוא כבר יהיה אולי מספיק טוב, עוד שנתיים, ביזנס מסתכלים לטווח ארוך, אתה לא יכול להסתכל רק על היום בבוקר בתוך כל המהפכה הזאת, סבבה, אבל כאילו מצד שני, גם אל תבוא ותבקש, אתה לא מצליח להוציא תוצרים טובים, כאילו, כי זה לא רק אתה, אף אחד לא מצליח להוציא תוצרים טובים, זה לא קשור אליך, זה קשור למודל. זה לגבי זה, אבל בוא נצא מנקודת הנחה, שיש כאלה שכבר לא, שאומרים, אני לא קו-פיילוט, אני OpenAI, אני אנתרופיק, אני ג'מיני, בסדר, עם מודלים שהם כבר יותר טובים וכן הלאה. פה הבעיה היא כבר במשתמש. אוקיי, פה הבעיה יושבת אצל המשתמש. עכשיו, אני רוצה לתת, כדי להסביר את זה בצורה טובה, אני אקח דווקא דוגמה מתוך Perplexity, זו דוגמה שאני מאוד אוהב להעביר בסדנאות שאני עושה למנהלים, כדי לנסות ולשנות את צורת החשיבה, לאיך אני ניגש ליכולת הזאת שנקראת AI. הרבה כשלא יודעים לעבוד עם בינה מלאכותית פרופר, או שלקחו סדנאות שהן אולי מצוינות, אבל הן סדנאות מאוד מאוד שטחיות, לא מצליחים לעשות את ה-next step, כי הם לא מבינים את המהות של בינה מלאכותית ב-core value שהיא יודעת לתת. ואני אנסה להסביר את מה שאמרתי, שוב, בדרך דוגמה. בוא נגיד שעכשיו, ויכול להיות ששמעו את הדוגמה הזאת כמה, כן? כי אני מאוד אוהב אותה, אני חושב שהיא באמת טובה. אני עברתי דירה לפני פחות משנה, אוקיי, אמרתי את זה, לא יודע, אני כל פעם אומר את זה, כי אני אומר שאמרתי את זה הרבה פעמים, כי אני מרגיש שאמרתי את זה הרבה פעמים. לא משנה, חפרתי. עברתי דירה לפני שנה, והייתי צריך להירשם פה, לחשמל, מים, ארנון, התתתית, אתה כל מיני דברים כאלה, שכשאתה עובר, אתה צריך להירשם. עכשיו, בסופו של יום, כשאני הלכתי והסתכלתי על חברת חשמל, פתאום נפל לי הסימון, ואמרתי עצמי, בונה, אי אפשר, כאילו, למה אני הולך לחברת חשמל? עם הכי יקרים. למה לא להשתמש בכל האחרים שמביאים פה הנחות? סלקום, בזק, לא יודע, אנרג'י כזה או אחר, כאילו, יש מלא. בכל עולם רגיל, ללכת ולהגיד עכשיו לגוגל, תביא לי את כל מי שמביא הנחות, זה פשוט לא עובד, זה להיכנס לכל האתרים, זה לחפש מי מביא מה, איזה סוג הנחות מתאימות לי, איזה פה, איזה שם. פרפלקסיטי זה מסוג המודלים שאתה בא ואתה אומר לו, עברתי דירה, אני גר בבניין הזה, לך תבדוק אם יש מונה חכם, תבדוק בבקשה את כל ספקיות החשמל שיש במגיעות לאזור, מה ההנחות המיוחדות שאני יכול לקבל מכל ספקית, שים את הכל בטבלה ותוסיף את הטלפון של המחירות. ובום, אתה מקבל טבלת השוואה בין כל הספקים שיש לך לחשמל שמגיעים אליך, מי מביא 15%, מי מביא 20%, ואת הטלפון של מי שאתה רוצה להידבר איתו, וכאילו, מתי? למה אני כל כך אוהב את הדוגמה הזאת? כי זו דוגמה שמשנה את צורת החשיבה למה זה אומר לעבוד עם מודלי שפה, אוקיי? ואנשים שלא יודעים לעבוד עם מודל שפה, בין אם הוא מחפש באינטרנט ובין אם הוא מחפש בדוקומנטציה שלך, זה לא חשוב. שאתה לא יודע להגיד מה התוצר הסופי שאתה רוצה לקבל, אוקיי? ואתה כאילו מנסה להפעיל אותו כמו שהיית מפעיל כל כלי, גם אם אין לו אינטליגנציה מאחורה, לא מביא אותך ליכולת לממש את הפוטנציאל שלו. ואם לא, אתה לא יודע לשאול שאלות ופרומטים נכונים, ולעשות את זה כמו שצריך, ולהחזיק לו את היד כחבר צוות, ולא ככלי, אתה פשוט לא מביא את התוצרים שאתה רוצה לקבל, ולכן אתה גם לא מצליח לממש את הפוטנציאל שיש לכלים האלה להציע. אוקיי? עכשיו, זו דוגמה קטנה, אבל תעשו את ההשלכות לכל כיוונים, כן? לכל סוג מודל, לכל סוג use case. זה היה חיפוש באינטרנט, אבל זה לא משנה, זה יכול להיות עוד פעם. חיפוש, יצירה, או כל דבר אחר, עם כל דבר באשר הוא. בסופו של דבר, כמות הפעמים, רותם, שאתה יודע שאני נתקעתי בשאלה שהיא גדולה ממני, ואמרתי עצמי, רגע, צא מהלחץ שלך, תרווח רגע אחורה, תחזור ל-core value של מה שאתה יודע איך עובדים, הנה הקונטקסט, הנה התוכן, הנה המטרה, הנה היעדים, בוא נבין איך בונים מסגרת נכונה לפרויקט, ובוא נעבוד עם מודל חכם, שיודע לעשות את הריסרט שצריך, כדי לעזור לי להבין איך מזיזים את המחט, איך עושים משהו שהולך להיות אחרת, ומקפיצים את השלב הזה, ואני יכול להגיד שגם אם אני לא מביא את התוצרים שהם 100% דמיד בקצה, וצריך באמת מה שנקרא את הבן אדם עם ה-edge, שיודע לתת את ה-fine-tuning הסופי, אני עדיין מצליח להביא את אותם 90% שבלי AI לא יכולתי להביא, ושבלי לדעת יותר נכון לעבוד עם AI, זה לא AI, זה לדעת לעבוד עם הדבר הזה, ממש לא הייתי מתקרב לשם. אבל זה סקילים שכל אחד יכול לרכוש אם הוא רק רוצה, ויודע מאיפה לשאוב אותם מן הסתם, כן? ולא מתקבע על שיטות עבודה שהם תלחץ פה, תלחץ פה, וזה מה שאתה לומד. הדברים שאני הכי לא אוהב. כלומר, אין דבר יותר פרקטי ב-AI מתיאוריה. מתי יבינו את זה כבר? אין דבר יותר פרקטי מתיאוריה בבינה מלאכותית להזזל. אין פה כפתורים. בסדר? כאילו, כמו שתבינו טוב יותר תיאוריה של בינה מלאכותית, תדעו להשתמש בה יותר טוב. טוב, די, הייתי צריך להוציא את זה, זה לא יודע למה זה בער בי.
תקשיב, יופי. בוא נדבר על שתי חברות שבעצם הצליחו לעשות משהו עם AI, ונספר את הסיפור שלהם. אני רוצה להתחיל דווקא עם החברה הישראלית Monday, שהכריזה בשבוע שעבר על 3 יכולות AI חדשות, שמבטיחות לשנות את חוקי המשחק בעולם ניהול העבודה. הם הוציאו את Monday Magic, שמאפשר לכם לכתוב בטקסט רגיל, פנו לי workflow לניהול פרויקטים, והיא פשוט בונה לכם תוך שניות. אני מת על זה.
כמו שהיה כאילו בקלוד, נכון? של הקלוד MCP למנדי, נראה לי משם זה התחיל.
נכון,
כזה, כן. אני עשיתי כזה, אמרתי לקלוד, תבנה לי דש, תבנה לי בורד של, עם המוצרים, תמצא באינטרנט, בלללה. הלך, מצא באינטרנט כל המוצרים, שם את זה בבורד וכן הלאה.
כזה.
אז עכשיו אינאוס, קול.
המוצר השני, Monday Vibe, שהוא no-code platform, שמייצג אפליקציות מותמות אישיות, תנחשו למה קוראים לזה Monday Vibe. והשלישי זה Monday Sidekick, שפועל כמו עוזר האישי שתמיד רציתם, ויודע בדיוק איזה נתונים אתם צריכים ומתי. וצריך להגיד שמונדי דיווחה על 150% צמיחה בקבלה של תכונות AI שלה, עם 26 פעולות AI שבוצעו על ידי הפלטפורמה. דניאל לריה, ה-CTO של החברה, מדווח שהמטרה היא לעבור מ-work management ל-work execution.
work vibe, או vibe working.
וייב וורקינג, שהפלטפורמה תבצע את העבודה במקום רק לעקוב אחריה, אני חושב שזה מגניב. תקשיב, זה אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אבל בוא נדבר על עוד חברה. רגע,
אני רק רוצה, אפרופו, מילה אחת שאמרנו לדעתי בכמה פרקים אחורה, אבל אני רוצה כן לקפיץ את זה שוב כאן, וספציפית גם בגלל מנדי, אם אתם עושים את זה, מאוד 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 חשוב שתוודאו שכל הבורדים הקיימים שלכם מאופיינים בצורה הנכונה, גם מבחינת הטקסט וגם מבחינת המטה דאטה של הטבלאות שלכם וכל תא וכל עמודה, לוודא שאתם משתמשים בסוג העמודה הנכון בשביל הצורך, כי זה שאתם רואים בעיניים שמשהו כתוב וזה נורא הגיוני לכם, לא אומר שככה AI מבין את זה, הוא יקרא את המטה דאטה, ואם מבחינתו רותם זה סטטוס, אז רותם זה סטטוס, זה לא שם, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב לדייק את הדברים האלה כדי לקבל תוצאות נכונות. זהו, עכשיו אפשר להמשיך.
יאללה, אז בוא נדבר על הנתונים הרשמיים האחרונים של חברת גוגל, שמספרים סיפור מגניב. אז תקשיב, באוקטובר 2024, סונדי פצ'אי, הכריז שיותר מ-25 מהקוד החדש של גוגל נכתב על ידי AI. חצי שנה לאחר מכן, באפריל 2025, המספר זינק ליותר מ-30, זאת אומרת 30 וקצת אחוז. הקצב של הגידול הוא באמת מה שמעניין פה, לא המספר עצמו, אלא המהירות שבה המתכנתים מאמצים את הטכנולוגיות, מה שמביא אותנו ליולי 2025, שבו, טה-טה-טה-טה-טה-טם, 50% מהקוד של גוגל נכתב על ידי AI. ומה שהכי מעניין פה, זה שהתכנתים של גוגל לא מרגישים מאוימים מהשינוי הזה. להפך, הם מדווחים על עלייה בפרודוקטיביות, ויכולת להתמקד במשימות מורכבות יותר. כל קטע קוד נכתב על ידי AI חייב לעבור ריוויו על ידי מהנדסים אנושיים, מה שהופך אותם למעין אורחים של הקוד במקום הכותבים. צריך להגיד גם עוד שגוגל משתמשת במודל AI פנימי בשם גוס, שאומן על לא פחות ויותר מ-25 שנות ניסיון הנדסי של החברה. הכלים החדשים כמו Gemini Code Assistance הולכים הרבה מעבר לקוד קומפלישן רגיל, ויכולים לכתוב אפליקציות שלמות, לתרגם קוד בשפות שונות, ואפילו לכתוב תיעוד, מה שתכנתים שונים לעשות. צריך להגיד גם שכשאנחנו אומרים שחברה כמו גוגל, 50% מהקוד שלה מיוצר על ידי AI, זה לאו דווקא תמיד מי שיושב כווייב קודינג, ככה כמו שאתם חושבים, יושב רגל על רגל במשרד, אומר לו, תעשה לי אפליקציה שתעשה ככה. לא. גם אם הוא כותב עכשיו ונכנס לפונקציה ואומר, תשלים לי את הפונקציה, אוקיי? זאת אומרת, אני כתבתי שם נכון לפונקציה, והמשמעות שלה היא משהו, והוא עכשיו משלים לו את הדבר הזה, ההשלמה גם נחשבת AI. אוקיי? זה המטרה פה. המטרה פה היא לאו דווקא לשבת רגל לרגל, תעשה לי אפליקציה של זה, תעשה לי אפליקציה של זה, אלא יותר להיכנס לכל המקומות שבהם תכנתים שונאים את העבודה השחורה לעשות אותה. אוקיי?
אני חושב שזה כל הקטע של AI בתקופה האחרונה, נכון? להיכנס בכל האזורים שבו אנחנו שונאים לעבוד.
כן, זה גם... תקשיב, זה גם הופך את התכנתים, זה סופרוויזור של AI, אתה יודע, שזה כאילו, איך אנחנו קוראים בכלל את הקוד הזה? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? איך אנחנו מתקדמים מפה? זה פונקציות שהן חשובות ומשמעותיות.
זה פונקציות שעוזרות לך לנקות את כל העבודה השחורה והרש, ולהתעסק במה שחשוב. מה שאנשים לא יודעים לפני שהם מגיעים להתעסק ב-AI ברמה כזאת, זה ש-AI גורם לך לעבוד יותר, לא פחות. AI גורם לך באמת לעבוד כל כך הרבה יותר קשה, כי אתה עסוק בלחשוב, ואתה חושב על דברים קריטיים, ואתה לא יכול לבזבז את הזמן שלך על דברים שהם לא קריטיים, כי AI סוגר לך את הפינה שבהם היית מבזבז בת הזמן. כן. ואתה באמת צריך להשקיע את האנרגיה ואת המשאבים שלך בלחשוב קשה ועמוק על הבעיות הגדולות שהן לפניך, ואתה לא יכול לשים אותם בצד, ולתת להם פשוט להתעלם. אני חושב שזאת הסיבה גם שיש מרדף אחרי טלנטים כל כך אגרסיבי. המרדף אחרי הטלנט היום, הוא שבאים ואומרים, אני לא צריך הרבה אנשים, אני צריך רק אנשים חכמים, זה בגלל שאני צריך שהאנשים החכמים האלה יתעסקו בשאלות הקשות, הכבדות, המסובכות, וכולם רודפים עם ארגזים של כסף אחרי טלנטים מכל הכיוונים. אז אנחנו כן. מכירים עוד ודיברנו על זה בפרק הקודם, על זה שצוקי הולך ומשלם 100 מיליון דולר למהנדסים רק עבור שנתיים, מנסה לגנוב אותם מ-OpenAI, מאפל, מכל מקום שהוא יכול לשים עליו את היד שלו, כדי להביא מצב שבו הוא שולט במשחק, והוא אכן פרסם, מצחיק, הוא אכן פרסם אצלו בטרדס, שטרדז, למי שלא זוכר, זה הטוויטר של, של מטה, הוא כותב שממשיכים להשקיע בלפתח סופר, סופר אינטליג'נט, והם ממשיכים לקנות עוד טלנטים, וכל הדבר הזה הולך להתכנס להשקעות ענק בדאטה סנטרים חדשים, שהם הולכים להיות גם במנהטן ובעוד כל מיני מקומות, אני לא יודע איפה במנהטן הולך לדחוף את הדבר הזה, אבל שיהיה לו בהצלחה, עד סוף 26, והוא הולך להשקיע, הוא כותב את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו נוביל את הסופר אינטליג'נס, יש לנו את הכסף לעשות את זה, אני קונה את הטלנטים עכשיו, אני אקנה את השרתים, וזה יקרה. עכשיו, תראה, מצד אחד אני אוהב את הנחישות של צוקרברג, אוקיי? הוא היה נחוש מ-day one, נכון? מהיום נכון. שהוא עלה לכותרות, כן. זה בן אדם נחוש. הוא היה נחוש בהתחלה לעשות לך מערכת שתנקד בנות בקולג' והוא עשה כן. את זה. הוא היה נחוש אחר כך לגרום לך להפוך להיות, אתה יודע, חווה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בפארמוויל, נכון? שכולנו כן. היינו מכורים לפארמוויל, נכון. והקמנו חוות וגידלנו פרות. הוא אחרי זה היה נחוש, נחוש בלעשות את את הפייסבוק ואת המטאברס, נכון? ולעשות לנו מטאברס כן. שנראה כמו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו לא עבד, נגיד את כן. זה ככה, בסדר? ועכשיו הוא נחוש לעשות את הסופר אינטליג'נס. אז האם הוא יצליח לעשות סופר אינטליג'נס? תשמע, כרגע ההנחה שלי שהוא יצליח לעשות סופר אינטליג'נס כמו שהוא יצליח לעשות את המטאברס. זה יהיה פה, זה לא יהיה שמיש, אף אחד לא ימצא במה לעשות את זה, אף אחד לא יבין למה הוא צריך לקנות את זה, אף אחד לא יבין מה, אתה יודע, זה יהיה פה, אבל זה לא יהיה פה.
יש לי שאלה לפרק הבא, שאנחנו צריכים לדבר עליה.
רגע,
למה אנחנו צריכים AGI? למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? למה צריכים סופר אינטליג'נס? למה צריך את הדבר הזה בכלל?
זאת אכן שאלה, ואתה יודע את מי אתה צריך לשאול את זה, אם כבר אתה שואל את השאלה הזאת, וזה מכניס לי את זה, בוא תשאל את זה את מירה מורתי. מירה מורתי, okay. שעזבה, הייתה CTO של OpenAI, ועזבה לפני כמה חודשים, בשביל להקים חברה.
הייתה CEO לתקופה מאוד קצרה.
בדיוק כן, 12 שעות, הייתה גם ה-CEO, והיא הקימה חברה שנקראת Thinking Machines Labs, אוקיי? מכונות חושבות, מעבדה של מכונות חושבות. במשך תקופה מאוד ארוכה, חוץ מלהגיד, אני מקימה חברה חדשה ואגייס עליה מיליונים, היא לא באמת אמרה יותר מדי, אבל גם היא היה מאוד ברור שהיא הולכת למקום הזה של הסופר אינטליג'נס, או יותר נכון, כמו שהיא כותבת את זה, Empowering humanity through advanced collaborative general intelligence. כן, בדיוק. You like it? ומה שהיא, וסוף סוף היא הוציאה, לדעתי זה היה אתמול, כן, סוף סוף אתמול היא הוציאה פוסט ב-X, וכתבה, אנחנו בונים מולטי מודל, בינה מלאכותית, שיעזור בצורה כלילה ופשוטה לכל העולם, דרך שיחות, דרך ראייה, ודרך הדרך המסובכת והמבולגנת בה אנחנו עושים דברים.
פשוט מאוד ספציפית, תודה רבה לך.
כן, ואז היא כותבת, We are excited that in the next couple months we'll be able to share the first product. אז יכול להיות שנקבל עד סוף שנה מוצר ממעבדת המכונות החושבות של מירה מורתי, אני לא יודע, אולי. אבל זה היה מספיק בשביל לעזור לה לסגור סבב גיוס, ששם אותה בשווי של 12 מיליארד דולר, עם גיוס של הון נזיל של 2 מיליארד דולר, דרך הקרנות הגדולות ביותר בסיליקון, וחברות כמו NVIDIA, סיסקו, AMD ועוד. מעבר לזה היא הוסיפה פוסט למטה, שאם אתה רוצה ואתה ממש חם ובא לך, היא מחפשת עדיין טלנטים, אז אתה לגמרי יכול לשלוח את קורות יאללה, חייך למירה ולראות איך
זה עובד. אני רק אגיד כן. שכל מי שמחזיק את הסוד של איך לייצר, איך לאמן AI בצורה טובה, שווה מיליארדים, וזה עדיין קיים, ועד שזה לא ירד, אנחנו, יביא לנו מלא מלא LLMים, אתה יודע, all over the place, זה לא יירגע, זה פשוט לא יירגע.
לא, טוב, אבל אני חושב, רגע לפני שאנחנו עוברים לסוף, לפני שאנחנו עוברים לסוף של הפוסט, זה לא יודע, אני רק אגיד את המחשבה האחרונה שלי, אני חושב שכל מי שקורא חדשות בינה מלאכותית, כמוני, כמוך, וכל אחד אחר שצורך את זה מכל מקום whatsoever, חייב כל הזמן לשאול את עצמו, עוד לפני שהוא בכלל, אתה יודע, מה שנקרא, מהכותרת ומהפתיח, רגע, לשאול את עצמו, האם זה מזיז את המחט? אם זה לא מזיז, אם הוא לא יודע לענות על זה, שיקרה. אם הוא יודע רגע להסתכל ולהגיד את הדבר הזה, מזיז את המחט, יש פה חשיבות, יש פה כסף שזז ממקום למקום וישפיע על המודל הבא, על היכולת הבאה, על הפיצ'ר הבא, על הכיוון האסטרטגי הבא שבו חברות גדולות יזוזו, סבבה. אם זה לא מזיז את המחט, תורידו רעשי רקע, תורידו פלאף, זה עושה בלגן. פשוט עושה בלגן, תחפשו את, לא את ההייפ של, של הטכנולוגיה, תחפשו את, את הקו האסטרטגי.
הדברים שלא מספרים על בינה מלאכותית. טוב, כן. אז יש לנו התחייבות מתחילת הפרק על איך מאלפים את ChatGPT, אז מי שמכיר אותי כבר יודע את התשובה, בכוח כמובן. אז רגע לפני שהמנוע מתחיל לזרוק תשובות, אנחנו תופרים לו חליפה צמודה של חוקים. אוקיי? זה הפרומפט שלנו.
רגע, אז עכשיו מפה אני מתחיל לרשום? עכשיו אני מתחיל לרשום את הנקודות שלי? אוקיי. אז אני מתחיל לרשום עכשיו.
הקסם עצמו מתחיל כשאתה מבין שה-LLM הוא לא אורקל ממטריקס, אלא סופר אינטליג'נס שכבר קיים לנו ולא צריך להמציא אותו אחר כך, שיודע ללכת בתלם שהגדרנו, אוקיי? ברגע שהוא מזהה דפוס חוזר, טון מסוים או אורך מוגבל או מילים אסורות, הוא מרגיב, הוא מרכיב את המסגרת הפנימית שמסננת רעש ויורה תשובות מדויקות כמו לייזר, לא פחות ולא יותר. אז איך אנחנו בודקים שזה באמת עובד בלי לבנות עכשיו את מעבדת סרן בסלון, אוקיי? נתחיל במגבלת מילים. בוא נתחיל בפשוט, אוקיי? מבקשים מה-AI תקציר של מלחמת הכוכבים ב-15 מילים בדיוק. אם יוצא 16, נותנים לו כוכב אדום, מעדכנים את הנוסח עד שהוא קולט. משם עוברים לטוויסט הסגנוני, דורשים ממנו לכתוב אותו כתקציר חרוז על היודי אמיכי, מי שלא מכיר, אחד האנשים שאני מאוד אוהד לקרוא את המוזיקה שלהם, ישראלים, חילוף, להחליף תבנית או בצורה אחרת, והמודל כבר מפעיל שכבות אחרות ברשת העצבית בשביל לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. עכשיו, השלב השלישי הוא הטאבו, אוקיי? אנחנו אוסרים לו בשימוש מילה כמו כוח. דיברנו על סטאר וורס, נכון? מבקשים הסבר על הבינה המלאכותית במונחי פילוסופת זן, למשל. הוא התחמק, הוא התפתל, אך בסופו ילמד למצוא את המטאפורות החדשות שאנחנו רוצים. כי האיסור הוא מחייב, הוא מחייב יצירתיות. כשאנחנו עושים לו, אומרים לו, אל תעשה משהו טריוויאלי, הוא ילך וימצא דברים שהם לא טריוויאליים, ואז מתחיל היצירתיות האמיתיות שלו. הקורא עצמו, הוא יקבל את הטקסט אתרי. חם מהתנור, מה שנקרא. ואתה מקבל את ההוכחה שהחוקים עצמם נספגו, והוא באמת עובד על פיהם. אוקיי? וברגע שאנחנו מבינים את הדינמיקה, אנחנו יכולים לבנות חוקה אמיתית ומורכבת יותר, כמו תפקידים, אתה יועץ השקעות, קונטקסט, רק שוק הקריפטו, סגנון, ציני, אך מבוסס נתונים, אוקיי? ואפשר לעשות הגבלות בטיחות, אפשר לעשות, להוסיף עוד שכבות של רזולוציה, עד שה-AI מרגיש כמו קולגה לשעבר, שממש היה איתך במשרד, ולא כמו רב שקופץ על מכוניות ומוכר לך קריפטו, כי ביטקוין זה הדבר החדש, אוקיי? צריך להבין, לא להסתפק בלשאול שאלות. תחוקקו. ככל שהחוקים יותר מדויקים, ככל שיש יותר חוקים טובים, ככל שאנחנו מגדירים את החליפה יותר טוב, התשובות ירגישו כאילו נכתבו במיוחד בשבילנו. כי באמת, הם נולדו בשביל מסגרת שאנחנו המצאנו, ואף אחד אחר לא. וזה הדבר הכי חשוב פה. תמצאו את הדבר הזה, אל תהיו בנאליים. אל תגיד לו, תרשום לי עכשיו משהו, whatever. תמצאו את הסט חוקים הזה שהוא רק שלכם. אם אתם מרגישים שהחוקים האלה צריכים להיות ליותר מקומות, תלכו לסיסטם פרומט, אוקיי? ותכניסו את זה שם, ויש את זה לכולם את הסיסטם פרומט, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לראות את הקסם יותר מתחיל לרוץ. כן, מה רצית להגיד? כי אני רואה אותך, רגע, יש לי איזה משהו מהסדנה שאני חייב להגיד.
קודם כל שתדע לך שלומדים הכי הרבה בללמד.
נכון.
אז תמיד יש לי משהו מהסדנה.
זה הסיבה שאני אוהב ללמד.
מעביר. נכון, אני מעביר המון הרצאות, סדנאות, תוכן, ומלמד באלף ואחד תצורות, ואני לומד מזה מללמד, אז תמיד זה קופץ לי. תראה, לא תראה, אני פשוט רוצה להגיד את מה שאתה אמרת, בנוסח נוסף ולנסות לעזור למאזינים שלנו, שלא מכירים את סטאר וורס לפחות, להבין רגע איך לממש את הטיפים שלך.
אז הם לא מאזינים שלנו, מה זאת אומרת? רק כל המאזינים שלנו יודעים איזה סטאר וורס.
אני אגלה לך בגלות חסוד, יודע מה? רק ביני לבינך, בלי שאף אחד שומע. אני בחיים שלי לא ראיתי סטאר וורס. אפילו לא...
די, אל תגיד את זה!
טוב, מעולם לא ראיתי, לא אפילו כלום. טוב, אז ככה, בוא נחלק רגע את כל המשחק הזה לשלוש חטיבות, אוקיי? החטיבה הראשונה נקרא לה קונטקסט, החטיבה השנייה נקרא לה סיסטם פרומט, החטיבה השלישית נקרא לה קונברסיישנל פרומט, אוקיי?
כן.
יש לנו שלוש חטיבות. נתחיל מהקונטקסט, אז ככה, קונטקסט זה 80%, בסדר? 80% מהאנרגיה יושב בקונטקסט, דמיינו קרחון גדול, יש את מה שאנחנו רואים מלמעלה, זה השיחה שלנו, אבל מה שמחזיק את השיחה שלנו קוהרנטית, רלוונטית, מתמשכת וכן הלאה, זה הקונטקסט שיושב מלמטה. מה זה קונטקסט? יהיו כאלה שישאלו. אז קונטקסט זה בגדול כל הניירת עליה אני מסתמך. זה כל הסט חוקים הגדול של עשה ואל תעשה, כמו שאתה הסברת. זה עדיין לא בסיסטם פרום, זה עדיין כן יכול לשבת כקונטקסט. אוקיי, לצורך הדוגמה, ערכי החברה. בסדר? אני עכשיו, יש לי חברה גדולה, אני לוקח עובד חדש, אני מביא לו עכשיו את חוברת הלימוד שלו, כך, יש לך חודש הכשרה, תלמד את הדבר הזה, תלמד איך אנחנו עובדים, איך אנחנו עונים, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים. זה קונטקסט. זה קונטקסט שאתה אמור לקחת איתך לאורך כל הדרך. אוקיי. אחרי שהרזתי את הקונטקסט, ופה אני אגיד שוב פעם מה שאני אוהב להגיד הרבה פעמים, שלמות מגיעה כשאין לי יותר מה להוריד, לא כשאין לי יותר מה להוסיף. אוקיי? קחו את כל מה שאתם יכולים, ותמחקו, תורידו את מה שלא רלוונטי, עד שהגעתם למצב שאי אפשר להוריד יותר, זהו, הקונטקסט שלכם מושלם. עכשיו, אחרי שעשינו, בנינו קונטקסט טוב, והיום עם כל גישות ה-MCP וכל הקונקטורים, זה מאוד קל, לשים את זה אפילו בשארפוינט שלכם, בוואן דרייב, לא משנה איפה שאתם עובדים, אפילו על הדסקטופ למען האמת. גוגל דרייב, כן, לא חשוב. ואנחנו עוברים מכאן לסיסטם פרומט, נכון? ופה זה פה, זה העשה ואל תעשה כמו שאתה אמרת לנו ממש עכשיו, זה בעצם אפשר לתת לו, מה שנקרא לו סיסטם פרומט, בכללי, זה... מה התפקיד שלך, נכון? אתה, אז יש את החברה, וזאת החברה, ואיך היא מתנהגת, ואיך היא עובדת וזה, אבל אתה רותם, אתה ה-CTO שלנו, ואתה גם אחראי על הבטחת מידע, ולכן הנה הדרישות לאיך ה-CTO אמור להתנהג, בין אם הוא צריך להיות ציני, או בין אם הוא צריך להיות מכירתי. לא, אתה רותם, אתה CTO, אתה לא מכירתי, אתה ציני, ואתה צריך לשבור את כל האני מאמין של כל מה שמביאים לך, ואתה צריך להגיד איפה מה לא הולך לעבוד, אבל גם איך כן לעבוד. כלומר, אני אכניס לך בסיסטם פרומט, שאתה חייב תמיד להגיד מה לא יולך, להיות הדביל אדבוקט של מה שאני שם לך על השולחן, אבל עם זאת, אסור לך לסיים את זה פה, אתה תמיד חייב לתת המלצה לתיקון ויישום, שהוא יותר פרקטי, וזה יהיה בתוך הסיסטם פרומט.
לסיסטם פרומט שאני מאוד ממליץ לאנשים לשים. ראשי תיבות DRY. אתה יודע מה זה DRY? Do not repeat yourself. אוקיי? וכשאנחנו אומרים ל-AI, do not repeat yourself, זאת אומרת, אני קראתי פעם ראשונה, ואם אני שאלתי משהו, אתה לא תענה לי עוד פעם את אותו דבר, רק do not repeat yourself. זה משהו באמת... קריטי משמעותי, ששם לנו את היכולת, כאילו אנחנו מדברים עם בן אדם, ולא עם מכונה שחוזרת על עצמה, גם רגע שיניתי פה, רגע עשיתי שם, רגע זה... Do not repeat yourself. אמרת משהו פעם אחת, קיבלתי.
וזה באמת נכנס מתחת לקטגוריה שאנחנו מכנים אותה נגטיב פרומט. אוקיי, נגטיב פרומט, זה בדיוק מה שאתה אומר פה, זה לא מה אתה כן תעשה, זה מה אתה לא תעשה. אתה לא תחזור על עצמך, אתה לא תכתוב בבולט פוינטס, או שאתה לא תכניס דברים לטבלה, או אתה לא... כלומר, צריך להגיד, כדי לייצר את הגבולות גזרה הנכונים, זה לא רק מה אתה כן תעשה, זה גם מה אתה לא תעשה. איך אתה לא תתנהג, מה אתה לא מוכן לקבל, וכן הלאה. אחרי שבנינו את הסיסטם פרומט הזה כמו שצריך, רק אז אנחנו מתחילים בתהליך השיחה יחד איתו, שגם פה בתהליך השיחה יש כמה טיפים שיכולים לעזור לאורך הדרך, כדי לייצר קונטקסט נכון. כדי לייצר קונטקסט נכון, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, shit goes in, shit goes out, ולכן אם אתה בא ועונה משהו שהוא לא טוב, אני אעשה אדיט לשאילתה שלי, עד שאתה תענה כמו שצריך, ורק אז נוכל לנהל שיחה, שתמיד הקונטקסט, גם השיחתי שלי, הוא עומד בהקשר ריאלי וטוב למה שאני מצפה. אם אנחנו רואים שזה חוזר על עצמו יותר מדי פעמים, אולי משהו נדפק בסיסטם פרומט, אולי משהו נדפק בקונטקסט. אבל זה המקום שלנו להשקיע את אותו יום עבודה, בלדייק ולסדר את אותו קונטקסט, את אותו סיסטם פרומט, כדי לייצר מצב שאנחנו יכולים לחזור לזה מחר בבוקר.
תשתמשו ב-LLM בשביל לכתוב את הסיסטם פרומט. תגיד לו, אני רוצה לכתוב סיסטם פרומט שיעשה 1, 2, 3, 4, 5. תשאל אותי שאלות בשביל עם משהו ששכחתי. אגב, אחד הדברים שאני הכי אוהב לכתוב בפרומטים, תוסיף דברים ששכחתי, תוסיף דברים שלא התייחסתי אליהם. כאילו, תנו לו את המקום שלו גם, אל תעשו רק את המקום שלכם, והוא נותן, הוא באמת, הוא יוסיף דברים מדהימים.
יוסיף. והדבר האחרון, אחרון, לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו חורגים, ההפקה כועסת עליי, כי חרגנו מהזמן של הפרק. הדבר האחרון הוא, אני קיבלתי בלאקאוט כמובן, סתם, זה שאחרי שאתם עושים את כל המשחק הזה, תסתכלו עליו, כחבר צוות, ולא ככלי, נעלו איתו שיחה, ותכניסו דעתכם, ותקבלו את דעתו, תשללו, תקבלו, תדברו, ממש כאילו אתם מדברים עם מישהו בצד שני של הוואטסאפ, ולא ככלי שזה one stop shop, אני זורק עליו משהו ואמור לקבל תוצר סופי. Step by step, לאורך הדרך, ממש כמו שאני עובד עם חבר חכם שיודע להקליד בשבילי ממש ממש מהר, ולהכניס עוד אינפוטים. ואז, אולי, תוכלו להשתמש בבינה מלאכותית בשביל להפיק תוצרים שבאמת יזיזו את המחט.
ובוא נדבר גם על הצד הפחות יפה ויותר כיפי. לכו ל-ChatGPT, גרוק, קלוד או גוגל. כנסו לסיסטם פורט של חבר, קוליג, אמא, אח, מומלץ, ותרשמו לו דברים כמו נא לענות רק בחרוזים. נא לענות רק במוטיבים של סטאר וורס. או כל דבר אחר שבא לכם, אוקיי? ותראו איך הבן אדם מגיב לאורך ימים. תראו, זה ממש משפיע.
פרומפט אינג'קשן לאנשים.
ממש. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לכם גם שעשיתי מוזיקה, והשיר מהאלבום שלי הולך להיות ממש ממש עכשיו. מוזמנים לשמוע, מוזמנים גם לשמוע את האלבום שאני אשאיר לכם לינק בדיסקריפשן של התוכנית. עומר הררי, נורא נורא נהניתי לעשות איתך עוד פרק ענק ומגניב.
אני נהניתי לעשות גם איתך רותם, ואם אתם ישרתם עד לפה ושמעתם אותנו מברברים כל הדרך, אז שימו לנו איזה לייק, תנו איזה תגובה, אנחנו באמת נהנים לקרוא את התגובות שלכם.
אתה יודע כמה תגובות קיבלנו על הפרק האחרון?
כן, אני אומר.
מטורף! שלחו לנו עוד, איזה כיף!
אתם הייתם צריכים לראות, רותם מסתובבים חיוך ענק יומיים שלמים, לא יצליח להוריד אותו מהפרצוף.
איזה יומיים, שבוע. שבועיים עד עכשיו, אז, ממש לגמרי.
תנו איזה לייק, שלחו לחבר, 5 כוכבים, לנו זה עושה טוב, לכן זה עושה טוב, וזהו, ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, בתקווה.
אפשר?
לא היו שטויות.
אפשר? אפשר?
אפשר, אפשר.
אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי.
יאללה ביי. Sunrise hits a different wall today. Dawn on the bed where I lay. Coffee from a local place I found. Another new city, another new sound. Open up the laptop, yeah, and the work begins. Doesn't matter where I am, as long as the signal gets in. Changes every week, a mountain view or a busy street. I'm making a living and I get to roam, but the screen's the only thing that feels like home. Yeah, the screen is my only home. It's 3 p.m. where the meeting is. For me it's midnight. What it is,
just me and the moon.
My team is just a grid of smiling squares. Sometimes I feel like nobody's really there. Fighting that lonely feeling when the work day's done.
top, it's hard to quit. When your whole life lives inside of it, this freedom's what I chose. But the work just grows and grows and grows. Is this balance? I don't know. My office window changes every week. A mountain view or a busy street. I'm making a living and I get to roam. But the screen's the only thing that feels like home. Feels like home. Yeah, the screen is my only home. Close the lid now, deep breath in. Tomorrow we do it all again.
Yeah, we do it all again.